משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו. יהיו פה היום איתנו משה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, ואבי אבגיל, יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, ואנחנו נדבר על השקעות נדלן, איפה כדאי, מה כדאי, וכל מה שקשור לזה, שווה להישאר. אז היום אנחנו בפרק הפתיחה, הפרק הראשון של פודקאסט השקעות הנדלן של ישראל. אנחנו נדון פה בשאלות מיליון הדולר, איפה כדאי להשקיע, איפה עדיין יש הזדמנויות עסקיות, אלו אזורים כבר עשו את העלייה הגדולה ואולי מיצו את עצמם, היכן התשואה הטובה ביותר, מה הסיכונים מול הסיכויים, ואיך אפשר למנף את הכסף שלנו ועדיין להישאר בחיים, למרות מחירי המשכנתאות המשתוללים. אז בכל פודקאסט אנחנו נבחר להתמקד בעיר אחרת בארץ, ולבחון אותה מכל הכיוונים הנדלניים הרלוונטיים, אם זה מחירי קנייה ומחירה, תשואות מסחר דירה, תשואות המצטברות ביחד עם ההשבחה האפשרית בכל מקום, מחירי הסחירות, אפשרויות השבחה, וכל מה שמעסיק כל אחד שרוצה לדעת, אם זה הזמן להשקיע בשוק הנדלן. אנחנו נפתח את סדרת הפודקאסטים של ההשקעות בפרק כללי, על מה קורה בעצם עכשיו בארץ מבחינת מחירי הנדלן, מבחינת המשכנתאות, מה האפשרויות. זהו, בואו נקפוץ למים, בואו נתחיל. אז אני אתחיל עם קצת נתונים ואז אנחנו נדבר עליהם. לפי דוח בנק ישראל על מחירי המשכנתאות, בספטמבר רוכשי דירות קיבלו משכנתאות בהיקף כספי של 7.7 מיליארד שקלים בלבד, שזה נמוך ביותר ב-12 החודשים האחרונים. בתחילת שבוע שעבר דיווחה גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ירידה של כ-49% ברכישת דירות חדשות באוגוסט השנה לעומת אוגוסט אשתקד, ולכך התווספה בסוף השבוע האחרון גם סקירה של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שירה גרינברג, שממנה עולה שמספר העסקאות לרכישת דירה חדשה או מיד שנייה צנח בכ-41% באוגוסט השנה לעומת אוגוסט של 21. זאת אומרת, בעצם רואים פה מעין בלימה ברכישות ובטירוף הזה שהיה לקניית דירות. יש אנליסטים שחושבים שלמרות התייקרות הדירות, בכל זאת הם צופים בלימה בקצב עליות מחירי הדיור בשנה הקרובה. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שרק אתמול פורסם נתון שאנחנו סוגרים עלייה של כמעט 20% ב-12 החודשים האחרונים במחירי הדירות. אם רוצים לדייק, מחירי הדירות עלו ב-19.8% ב-12 חודשים, שזה באמת מספר חסר תקדים. מדד המחירים לצרכן בישראל עלה בצורה משמעותית. מדד מחירי הדירות, שהוא לא חלק ממדד המחירים לצרכן, עלה ב-1.1% בחודשים אוגוסט-ספטמבר. זאת אומרת, הנתון הזה לא ממש מתיישב עם המחשבה של האנליסטים, שאנחנו נראה בלימה במחירי הדירות, ובכך בעצם משלים את אותם 20% בשנה. בלמ"ס ציינו שזה השיא בעשור האחרון, והעשור האחרון כולנו זוכרים שהוא לא היה כל כך קל מבחינת מחירי הדירות, זאת אומרת, זה עלייה מתמדת, אבל השנה זה היה, זאת הייתה עלייה מיוחדת במינה. גם סעיף שכר דירה ללא שכירות ציבורית עלה ב0.5%, כמובן שמי שנמצא בתוך חוזה, אז זה לא השפיע עליו, הוא נשאר ללא שינוי, אבל מי שהיה צריך לזכור דירה עכשיו, נרשמה עלייה של כ-3.7%. אז אמרנו ככה, הרבה מספרים, אי אפשר גם לא להזכיר את מדד מחירי תשומות הבנייה, כמובן, שעלה בשנה האחרונה בצורה מאוד משמעותית, שזה פוגע בכיס של כל אחד שקנה בעצם דירה על הנייר, וצמוד למדד תשומות הבנייה. מתחילת השנה עלה מדד תשומות הבנייה בכמעט 5%. ב-12 החודשים האחרונים מדד תשומות הבנייה עלה ב-5.7%. אז מכל הנתונים האלה, אני רוצה להתחיל איתך משה ולשאול אותך, בתור באמת מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה, אתה רואה את כל מה שקורה בענף הזה במדינה, ואתה גם יודע כמה התחלות בנייה יש, משרד השיכון מאוד התעדר בזה שהתחלות הבנייה עלו בשנה האחרונה בצורה משמעותית, ויש שטוענים שעכשיו יש קצת עצירה. רואים את זה בשטח? מה אתה יודע?
כן, דפנה, בדיוק. רואים את זה בשטח. משרד השיכון והבינוי שנכנס לממשלה לפני התפקידים, שר זאב אלקין וכו', באמת, אני מאמין שרצו לעשות טוב. הלכה למעשה, אחרי שהם עכשיו ביציאה מהממשלה, אנחנו רואים שזה לא באמת קרה כך. אנחנו שומעים גם את הציבור, אנחנו גם רואים את הקבלנים, ורואים בשטח שהתוכנית הזאת פשוט לא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות. יש, אולי יש איזושהי עלייה בקצב הבנייה, זה בטוח לא כתוצאה ממה שקרה בשנה האחרונה, את יודעת בטח טוב מאוד בשביל להוציא יותר צריך 5 שנים, זה דברים שלקחו שנים, זאת לא הסיבה, הם עשו תוכנית יותר תוכנית חומש, אבל מה שכן קרה לצערי, ואת זה אנחנו כן שומעים, אנחנו רואים את זה, את עליות המחירים, אנחנו רואים שאנשים היום חוששים, ולא יודעים איפה להשקיע את הכספים שלהם, מתי להשקיע את הכספים שלהם, אנחנו רואים את הקבלנים, במיוחד הבינוניים, החברות שהם פחות, שיש להם איזשהו גב כלכלי גדול, יש כאלה גם שקורסות, גם כמו שציינת, כתוצאה מעליית תשומות הבנייה, הכל ביחד, ושוב, זה פשוט לא עבד. כולי תקווה שהממשלה החדשה שתקום, באמת תיקח את הנושא הזה, תעשה הפקת לקחים, אנחנו בקרן באמצעות התאחדות הקבלנים, יצרנו איזושהי תוכנית חירום, השקענו בה לא מעט, הגשנו אותה למשרד, לשרים.
שמה אומרת
התוכנית? הממשלה מדברת קודם כל, בואו תקשיבו, בואו, יש עם מי לדבר, יש פה גוף, יש פה גופים שבזה הם קמים, זה המקצועיות שלהם, קודם כל בואו תקשיבו, אחרי שיהיו מוכנים, כי פשוט אנשים מקבלים תוכניות, במיוחד פקידים, ואני לא רוצה לציין בדיוק איפה, והם מחליטים לשים את זה בצד. אחרי שהם יקשיבו, והם יפתחו את הדלת, יש שם כל מיני דברים שבעצם חשובים, כמו שדיברתי בכמה מקומות. אחד, קודם כל הנושא של רמי. ברגע שהמדינה תבין שרמי זה לא עסק פרטי, ורמי זה איזשהו גוף שקשור בסוף לממשלה, והוא צריך להטיב עם האזרחים ולהטיב עם הקבלנים, ויש איזה סטיגמה שאומרים, קבלנים, עזבו אותם, מרוויחים המון. קודם כל זכותם להרוויח המון, אבל זה לא באמת מה שקורה במציאות, לאור המצב שאנחנו נמצאים. והתוכנית קודם כל מדברת על
שחרור קרקעות.
שחרור קרקעות. ככל שישחררו יותר קרקעות, אז זה בעצם יוכל באמת להתחיל להוביל לצו וביקוש ובנייה וזה מה שאנחנו בעצם, לשם אנחנו שואפים.
זאת נקודה מאוד חשובה, קודם כל מי שלא יודע, אז רמי כמובן זה רשות מקרקעי ישראל. 93% מקרקעות המדינה בעצם נמצאות בבעלות המדינה, בבעלות רמי, המינהל, ומה שאתם באמת מנסים לעשות שנים ומבקשים, זה לשחרר קרקעות שיתחילו לגעת בצד ההיצע, ולא בביקוש, שזה משהו מאוד פופוליסטי שאוהבים לעשות, להטיל עלינו כל מיני מיסים וכנסות ולמיניהם, שבעצם מעיפים את המשקיעים מהשוק, הופכים את הקנייה לפחות כדאית, ככה גם מצמצמים את כמויות הסחירויות, מכיוון שאם לא היו משקיעים שיקנו דירות, אז גם לא יהיה דירות חדשות לסחירות, ומחירי הסחירות אנחנו רואים שהולכים ועולים כל הזמן. אז בעצם השחרור הזה שאתם מבקשים, זה משהו שרואים, או שאתה אומר עכשיו ממשלה חדשה, אנחנו מחכים שיפתחו את הדלת?
אנחנו ממתינים לממשלה החדשה, אנחנו מקווים שהגורמים שיכנסו, הם גם ראו בעצם מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונות, וכולי תקווה שבאמת הם יצטרפו ויכנסו תחת האלונקה, באמת לנסות לפחות להראות גם לציבור, ולהראות גם לחברות הבנייה ולקבלנים, שיש פה רצון טוב להוזיל את מחירי הדיור, ובאמת להכניס את המדינה הזאת לשגרה נורמלית בכל הנושאים האלה, בכלל שלא קרה מחיה, אבל עיקר במחירי הדיור.
דיברנו גם מקודם, והזכרת את זה, שבעצם קבלנים, קודם כל אמרת עכשיו שקבלנים, בוא נגיד, מתקשים יותר, הקטנים יותר, גם בגלל מדד תשומות הבנייה שעלה בצורה משמעותית יכולים לקרוס, וגם צריך לזכור שהכסף שלהם הרבה יותר יקר, כי הריביות מאוד מאוד גבוהות, זאת אומרת, כל כסף שהם לקחו ומנפו, ובעצם לקחו הלוואות, אז ההלוואות הרבה יותר יקרות, הם יכולים לקרוס. ומצד שני, סיפרת לי מקודם שקבלנים החזקים יותר, לא ממהרים עכשיו לשווק את הנדלן שלהם ואת הדירות שלהם, אלא מחכים. בוא תספר לי זה.
בסוף קבלנים שיש להם כבר, כמו שאמרנו, כבר קיבלו את היתרים, והם כבר בבנייה, הם לא ממהרים עכשיו לצאת לפרסומות, בערוץ 12, בואו תרחשו, להתחיל שלטי חוצות, הם אומרים, בואו נראה, הם רוצים, הם כמונו רוצים לראות מה יהיה. בינתיים, הם מתחילים להקים חברות בת ולעשות כל מיני קונסטלציות, לסחירות לטווח ארוך. יותר קל להם גם, כי גם בסוף האזרח בקצה, לא יודע היום לבוא ולהתחייב עם כל המדדים וכל השגעת הזאת שקורית בשוק, לבוא עכשיו ולהתחייב ל-30 שנה ולקחת משכנתה, ויש איזה תחושה של בלבול, ולכן הם מבינים שיותר יהיה קל להם להציע שכירות לטווח ארוך, שהם נהנים משני דברים. בסוף הם מבינים שהדירה שלהם לא באמת תלך ותאבד מהערך, ככל שיעבור הזמן היא רק תלך ותגדל, הם בעצמם לא מאמינים בירידה במחירים, אז זה גם שומר על הערך, הם גם מצליחים לממש, כי היום גם השכירויות זה שכירויות בשמיים, וזה המצב, זה מה שאנחנו שומעים.
אז בעצם יש פה, אפשר להגיד, אולי מאז יצא מתוק, מכיוון שאנחנו מדברים שנים על הקטע הזה שצריך שכירויות לטווח ארוך, שצריך מבנים שלמים של שכירויות לטווח ארוך, כדי שבאמת אנשים יוכלו למצוא אופציה סבירה נורמלית בשכר דירה, ובמקום לקנות דירות ולהיכנס ישר לשוק הדיור, ולהיכנס גם לקשיים כלכליים אולי בעקבות המשכנתאות. אולי באמת נראה יותר שכירויות לטווח ארוך, וזה טוב, גם יש שם הטבות, נכון? הטבות מס.
יש הטבות מס, הולכים, זה הכיוון שהולכים אליו, ולכן גם הם מנצלים את הדבר הזה, אבל בסוף הכל בחיים צריך להיות מאוזן, צריך שגם יהיה שכירויות לטווח ארוך, צריך שגם המחירים יהיו נורמליים, צריך שבסופו של יום, מי שיש לו את היכולת לבוא ולקנות דירה, שיקנה אותה במחיר שפוי, ומי שרוצה לבוא ולהשכיר דירה לטווח ארוך, יהיה לו גם את האופציה הזאת, אגב, גם לקבלנים בצורה שהם ישווקו את זה, כי הקיצון בסופו של דבר משרת לתקופה מסוימת, ואנחנו לא רוצים עוד איזה בלון שיתפוצץ בסוף.
אז לפני שאנחנו נקפוץ ככה לשיחה, האם אתם מאמינים שהמחירים ירדו, או שמי שרוצה לקנות זה הזמן ולא יחכה? בואו נדבר, אבי, קצת על נושא המשכנתאות. אני אתן כמה נתונים כלליים. בשבוע שעבר הפד העלה כמובן כצפו את הריבית בארצות הברית בעוד 0.75% לרמה של 4%. הבהיר שזה גם לא, זו לא התחנה האחרונה, וכי העלות הריבית צפויות להימשך. ואצלנו כמובן התחזית של בנק ישראל היא שהריבית כאן תגיע במהלך השנה הבאה ל-3.5%. למשקי הבית ההשפעה המהותית ביותר של העלאות הריבית היא כמובן על המשכנתה. לפי חישוב שערך בנק ישראל, עליית הריבית במשק מ-0.1% שזה מה שהיה כפי שהיה בחודש אפריל ל-3.5% בשנה הבאה בעצם מייקרת את ההחזר החודשי ב-755 שקלים בממוצע, שהנתונים מתבססים כמובן על תמהיל של משכנתה ממוצעת שנלקחה בשנה וחצי האחרונות. אז אין ספק שאנחנו מדברים על עול מאוד מאוד משמעותי על הלווים, שאפילו גם זה משקף רק תמונה חלקית. אז ויש נקודה נוספת, לבעלי המשכנתאות מחכה עוד מכה, העדכון שלהם במסלול של הריבית המשתנה עלול לייקר להם את ההחזר החודשי בעוד כמה מאות שקלים. בוא נדבר על כל זה. מה קורה בעולם המשכנתאות? האם אנחנו צפויים לראות איזושהי נקודת אור? מי שמחכה ואומר, אני לא אקנה עכשיו דירה, אני אקנה עוד שנה, המשכנתאות אולי יחזרו למחירים נורמליים.
אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד שנה. אנחנו מסתכלים על הנקודה הזאת בכאב. מדברים על הפריים, באמת, כולם עוקבים אחרי הפריים, אבל כל השאר עלה, כלומר הפריים זה מה שהכי קל לדבר עליו, המשתנות קפצו, הקבועות הלא צמודות, הקבועות צמודות, הכל קפץ ועלה, גם אם זה בשקט, אבל זה הולך ומצטבר, אז זה לא רק העלייה של ה-750 שקלים של הפריים, זה העלייה של הקבועות הלא צמודות, של המשתנות, שמי שלקח בעבר משתנות, השנה מחכה לו הפתעה כואבת, וזה בהחלט הפתעה, כי על הפריים אנחנו עוקבים, ויודעים שזה צפוי לעלות, הכרזת הריבית תתרחש תוך פחות משבוע, אנחנו נחטוף שם כנראה עוד עלייה נוספת, אבל מי שלקח לפני 5 שנים, שזה היה מאוד פופולרי לקחת באותה תקופה הלוואה שמשתנה כל 5 שנים, בנקודת השינוי השנה, העלייה תהיה משמעותית, בין 2-3%, שזו עוד קפיצה על התוספת של הפריים. מי שלוקח עכשיו את הקבועות, גם כן משלם בריביות שלו, אני לא זוכר כמותן בשנים האחרונות.
כלומר, כמה ריביות היום על הקבועות? מי שלוקח הלוואה חדשה, כמובן מי שלקח, חשוב להגיד, מי שלקח הלוואה קבועה לא צמודה, זאת אומרת קלץ, נהנה הכי הרבה, מכיוון שהוא לקח את הריבית הנמוכה, זה לא צמוד למדד, ולכן שם זה המצב הטוב ביותר שאפשר לעשות.
מי שלוקח היום, הריביות נושקות ל5%.
5%, אני חושבת שבשנת 2005 בערך זה היה ככה.
וואו, כן, זה רחוק מאוד. כשהתחילו עם הקלצים, הם היו 8-7%, ממש בתחילת הדרך. נכון. אז אנחנו, מקווה שלא נגיע לשם, אבל היום הסיטואציה הזאת היא מדירה, באמת מדירה משפחות מהיכולת לקנות דירה. כלומר, זה לא רק הריביות וההחזרים החודשיים, כל יוקר המחיה מסביב שהתייקר, כל ההלוואות הקטנות האחרות שיש להם בבנק, וכמובן, אחת הבעיות הכי קשות עם מחירי הדיור זה כל הנושא של ההון העצמי. היום משפחות לא מצליחות לגייס את ההון העצמי, אז צריך קודם כל לעבור את המשוכה הזאת, כדי בכלל לדעת אם הם מסוגלים להחזיר את המשכנתא, והשילוב של ההון העצמי שצריך לגייס ביחד עם הריביות הגבוהות, אנחנו נתקלים היום ביותר ויותר זוגות שמגיעים לייעוץ, והתשובה היא, זה גדול עליכם, אתם לא יכולים לקנות, ומה שכאב לנו הלב בחודשים האחרונים, זה כל זוג הזה שאמרנו להם, אתם לא יכולים לקנות דירה, כעבור חודש, מחיר הדירה עלה והתייקר, ובעצם הסיכויים שלהם לקנות דירה.
אז זה מרחיק אותם עוד יותר מחלום הדירה.
מרחיק מאוד.
עכשיו שאנחנו מדברים על הפריים, כדי שכולם ככה יהיו מסונכנים, מי שפחות מכיר את המספרים, אנחנו מדברים על הוא היה 1.60 לפני, הרבה זמן, 1.66 אם אני לא טועה, ובעצם קפץ ל-4.5, נכון?
4.25.
4.25, שזה קפיצה מאוד משמעותית. צמודות, כולם יודעים, בעצם המדד עלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם ב3% ומשהו, נכון?
נכון.
אז בוא נחלק את זה לשניים. מה אתה ממליץ, באמת בתור יושב ראש איגוד יועצי משכנתאות, למי שיש לו כבר משכנתה, שיש לו חלק גדול בריבית משתנה, ועוד מעט הוא יחטוף את המכה הכואבת, ויש לו חלק גדול בפריים, והקלט שלו קטן, בעצם המשכנתה שלו מאוד מאוד התייקרה, מה אתה ממליץ לו לעשות?
אם הוא יכול לספוג את העליות האלה, ולא לעשות דבר, אז לנשוך שפתיים, ולראות איך סוחבים את זה קדימה. אם באמת, באמת לא יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים, וזה פוגע בצורה משמעותית, באיכות החיים של המשפחה, ברמה התזרימית, אז לפנות לאיזשהו יועץ משכנתאות, שיבדוק מה אפשר לעשות. יש היום פתרונות.
למשל?
אחד הפתרונות לדוגמה שהצענו לבנק ישראל, ובנק ישראל עדיין לא אימץ את הפתרון, זה להאריך את הפריים. כלומר, מי שיש לו פריים שההחזר החודשי עלה, להאריך את הפריים לתקופה ארוכה יותר, אבל מבלי למחזר את ההלוואה. כלומר, לשמור על הריבית, לא להעלות את הריבית.
לא להעלות את הריבית, אבל אם לקחו רק ל-20 שנה, להעלות את זה ל-30 שנה.
נכון, ואז להקל בה, עכשיו, בנק
ישראל... זה דבר שעדיין לא מאפשרים?
לא ברמה רגולטורית, אבל פנינו גם, ישבנו עם כל הבנקים, התאחדות יועצי המשכנתאות עשתה סבב עם כל הבנקים, הבנקים כולם בעד הרעיון, בנק הפועלים היה הראשון שאימץ את זה, וזה כבר הוציא את זה לפועל. כלומר, אפשר... בבנק הפועלים אפשר לבצע את זה כבר היום, ובכל שאר הבנקים אני מאמין שברמה של שבוע, שבועיים אפשר לעשות, ואפשר יהיה להקל טיפה על המשפחות, בלי לפגוע בתנאי הריבית שלהם.
אז זה טיפ מאוד חשוב, כל מי שלקח משכנתא בבנק הפועלים, ושומע אותנו בעצם, ומתקשה עכשיו קצת עם ההחזר החודשי, יכול ללכת לבנק הפועלים, ולבקש ללא מחזור המשכנתא, לשמור על הריבית פריים שלו, ועדיין ללכת ולהאריך את התקופה כך שבעצם ההחזר שלו יקטן.
נכון, אבל צריך לזכור, זו לא מתנה. זה לא משהו שעושים כי בא לנו וכי כיף לנו. יש לזה מחיר. ברגע שאנחנו פורסים את המשכנתא לשנים ארוכות יותר, סך התשלומים שנשלם לבנק לאורך השנים, הוא יהיה הרבה 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 יותר גדול. כלומר, זו פעולה שעושים כשאין ברירה, שבאמת באמת לחוצים וחייבים לעשות. לא עושים את זה כי יש את האופציה, איזה כיף, בוא נעשה.
ברור. זאת אומרת, זאת כל מי שרוצה וחושב ומתקשה להחזיר עכשיו את המשכנתא, אז אם זה עומד בפני, אני חייב למכור את הדירה, או להאריך את התקופה, אז עדיף להאריך את התקופה.
נכון.
מי שרוצה עכשיו בכל זאת לקנות דירה, לעלות כבר על, על הרכבת הזאת של, של הדיור, והמשכנתאות מאוד יוקרות, איזה תמהיל היית ממליץ לו לעשות?
אין בנקודה הזאת תמהיל שאני אומר, וואו, זה התמהיל שהוא קלאסי עבורכם. קודם כל, הדבר הכי חשוב, או בכלל, לפני שמדברים על תמהיל, זה לעשות את הבדיקה האם הדירה הזאת היא בכלל מתאימה ליכולות של הזוג בנקודת הזמן הזו. אני רק אספר לדוגמה, הגיע אליי זוג שמרוויחים יפה מאוד ורוצים משכנתה מאוד גדולה, על הנייר הכל נראה בסדר, אבל הם על הקסקס, על הקסקס, ואם אנחנו נוסיף למשפחה הזאת עוד ילד, עוד ילד, פה אנחנו כבר נכנסים לגרעון תזרימי. אז אני בעיקר מציע למי שרוצה, תבדקו קודם כל האם העסקה הזאת היא נכונה עליכם מבחינה כלכלית, כי אנחנו יועצים יודעים להסתכל קדימה, גם הדברים שהם לא חושבו עליהם כמו תוספת של ילד, משבר כלכלי, בענף הייטק אנחנו חווים עכשיו פיתורים, גם זה וגם כל הנושא של מי שלא לקח בחשבון את מדד תשומות הבנייה, לא לקח בחשבון שעכשיו יש לו, אם הוא קונה דירה מקבלן, אז יש לו כפילות של שכירות עד שהוא יקבל את הדירה. יש כל כך הרבה נתונים שצריך להתייחס אליהם, כדי להבין אם העסקה בכלל מתאימה לזוג הזה. וזה הדבר הכי חשוב, הרבה לפני שנגיע לתמהיל. ברגע שאנחנו רואים שהעסקה מתאימה לזוג, אז לכל אחד אנחנו יודעים לתפור את העסקה שתפורה ליכולות, רצונות, פחדים, חששות, ציפיות, לבנות לכל אחד באמת את מה שצריך, ויש היום הרבה עסקאות, דרך אגב, שנבנות דווקא על בסיס המשתנות, כלומר אומרים, בוא ניקח היום, ניכנס לעסקה הזאת, מתוך הנחה שבעתיד, כשירדו הריביות, או שהמשתנה תרד, או שאנחנו נמחזר את ההלוואה, ואז לא נספוג כנסות בכל התהליך.
חשוב. משה, בתור באמת מנכ״ל הקרן לעידוד ענף הבנייה ופיתוח ענף הבנייה, אתה רואה פה אולי איזושהי הזדמנות עסקית למשקיעים, שבעצם יכול להיות שאותם אנשים שלא יוכלו לעמוד במשכנתא, בהחזרים, ימכרו דירות, וכדי שהבנק חלילה לא ייקח וימכור בשמם, אז יסכימו להתפשר על מחירים, וימכרו קצת יותר בזול, או יש פה אולי הזדמנות של ירידת מחירים, כי יהיה פחות ביקושים.
כן, אבל בסוף גם פה לצערי, מי שיתחזק זה החזקים, ומי ששוב יקבל, יישא בנזק זה החלש, וזאת לא המטרה. גם אנחנו בקרן עושים הכל, בשביל למצוא, כמו שאמרתי, את האיזונים הנכונים, שגם החלש יוכל לשמור על עצמו, והחזקים, בכיף שימשיכו ויצליחו, אבל לא על חשבון החלש. במקרה שאת מדברת, אותו חלש שלא יהיה לו ברירה, הוא יחתוך את המחיר, הוא יפסיד כסף, הוא יחזור להורים, הוא יתגרש, המשפחה שלו תתפרק, והחזק שיש לו, זה, אז הוא ייקח סיכון, זה סוג של, כמו השקעה בשוק ההון, אז הוא משקיע בדירה, יעלה, ירד, זה לא מה שיגרום לו. ולכן, לא לשם אנחנו צריכים לשאוף. אני חוזר שוב לתוכנית שהקרן הציגה לממשלה. אם הממשלה תיתן אפשרות לשחרר 300-400 אלף יחידות דיור, והתאחדות הקבלנים אגב התחייבו לזה, לבנות באופן מהיר, תוך שנה, 100, בירוקרטיה מקוצרת, 100 אלף יחידות דיור,
וואו.
אמר ראול סרוגו, לא הבטחות, ולא שיווקים, ולא המצאות, בסיטואציה הזאת, מחירי הדירות ירדו באופן משמעותי, וזה הפתרון. כל השטיקים והטריקים מסביב, מעלים את הפריים, יעצרו הדירות, בסוף, שוב, מי שיהנה מזה, זה החזק, ואנשים הממוצעים בישראל פשוט, אני אומר את זה בזהירות, בסוף, אתם יודעים, לפעמים אומרים שאין כסף אהבה בורחת מהחלון, אני לא מדבר עכשיו לחזור לגור, אנחנו נראה גם את קצב הגירושין עולה, משפחות
מתפרקות, שהוא גם ככה גבוה,
וזאת לא המטרה, ואני בטוח גם לא הייתה כוונת המשורר, של אלה שכתבו את אותם חוקים חדשים, לפני שנה וחצי, שנכנסו לממשלה היוצאת.
כשאתה מדבר על אותם 100 אלף יחידות דיור שהקבלנים דרך התאחדות הקבלנים בוני הארץ התחייבו לבנות ומהר, תוך שנה, אתה אומר, מדובר על אזורים ספציפיים, על דברים, מקומות ספציפיים?
לא שמעתי אותו מדבר על אזורים ספציפיים, זה תוכנית כללית, שכמובן, גם נושא תשומות הבנייה, ותצטרכו גם סיוע בתשתיות נכונות, ושכולם ירתמו לדבר הזה, כי זה באמת מצוקה לאומית. אנחנו רואים שזה הדבר, זה פותח כל יום את המהדורות, מדברים בעיקר על הנושא של הדיור, אנחנו רואים את כל התוכניות הכלכלה, הנה אנחנו יושבים כאן ומדברים על זה, ואם באמת רוצים למצוא לזה פתרון, יש פתרון, פשוט צריך, כמו שאמרתי,
לשחרר קרקעות,
ושזה באמת יעניין את אותם אנשים שבתפקידי מפתח, בשביל לפתור את המצוקה הזאת.
וגם לשחרר קרקעות בשביל סחירויות לטווח ארוך שדיברנו עליהם בהתחלה, שזה פתרון מאוד מאוד טוב, קצת בצורה מסובסדת אולי. אני תמיד אמרתי שלדעתי אפשר לעשות סוג של ליסינג על הדירות, זאת אומרת שאותם מזכירים של דירות לטווח ארוך ל-10 שנים, תהיה להם אופציה לקנות את הדירה אחרי 10 שנים, בקיזוז שכר הדירה שהם שילמו בתקופה הזאת. לדעתי זה יכול להיות דבר שיכול לעבוד. מה עוד בעצם, בואו נדבר קצת על מחירים. התחלנו לדבר על מדד תשומות הבנייה, שהוא גם מכביד בצורה מאוד מאוד גדולה על רוכשי דירות. כל מי שקנה למעשה דירה על הנייר בשנים האחרונות ומשלם על הדירה, הוא בעצם צמוד לאותו מדד תשומות הבנייה, אז משהו לא לקח בחשבון, אותם זוגות לא לקחו בחשבון, שהדירה תעלה להם בעצם עוד 6-7% בשנה, שזה יכול להיות המון כסף.
אגב, גם מה שאותו קבלן לא לקח בחשבון, ושהוא תמחר את הדירה, אז הוא תמחר אותה על פי מחיר. בסוף זה נעצר שוב במקבלי ההחלטות במשרד האוצר, משרד הממשלה, כי הם אומרים אותנו זה לא מעניין. זה המצב, וזה המצב בעולם, זה לא רק בישראל, וצריך להתמודד. אבל אם הם היו נכנסים ומשתתפים, ורואים איך הם יכולים לשחרר תקציבים ולהוזיל, אפילו לא בכסף, היום אבל המון מהוצאות בוני הארץ, אני אומר, הקבלנים, זה הבירוקרטיה והסחבת והבזבוז זמן ועוד יועצים. ואם באמת היו מצליחים את
לקצר
את הזמנים, שזה היה בעצם משתלם להם, זה שווה כסף, אז יכול להיות שהם היו מתחשבים גם בסוף, בקצה, באותו אזרח שקנה, והם לא רוצים לדפוק את הרוכשים. אבל שזה נעצר, אז אומר אותו קבלן, אני לא רוצה לספוג את זה, אני לא יכול, כי אז אני למחרת שוב נחזור.
כי גם העלויות שלו בעצם עלו.
בדיוק.
אז צריך לזכור שבאמת קיצור הזמנים הוא מאוד מאוד מהותי לשני הצדדים. גם הקבלנים, בגלל שלוקח המון זמן להוציא יותר, והמון זמן כל הבירוקרטיה מסביב, זה מוסיף בערך 2-3 לבנייה. גם הקבלנים משלמים על זה, על הוצאות המימון שלהם, על התשומות שעולות, וגם הקונים משלמים על זה, כי הם צמודים לבדת תשומות הבנייה, מה שאבי דיבר שמשלמים במקביל, גם שכר דירה וגם על הדירה החדשה, אז בעצם כולם משלמים על הזמן הארוך הזה שלוקח לבנות במדינת ישראל.
נכון, ומהצד שלנו של רוכשי הדירות, זה עוד יותר בעייתי, מכיוון שהקבלן מצד אחד, העלויות שלו עלו, אבל מי שבפועל משלם את זה, או לפחות חלק מהתשלום, מגיע מהמוכרים. וכאן הבעיה באמת הקשה, שחותמים על החוזה ויש מחיר, נושא המדדים הוא לא בתוך המשכנתא. כלומר, כל עליית המדדים, הזוגות הצעירים צריכים לממן בעצם מכיסם. ודרך אגב, גם כאן יש פתרון.
שזה מאות אלפים, מגיע למאות אלפי שקלים.
הוא מגיע, אנחנו ראינו כבר עשרות אלפי שקלים, וכל מי שעכשיו רכש עשרות אלפי שקלים, למי שקיבל דירה בשנה האחרונה, מי שעכשיו נכנס לעסקאות האלה ויקבל את הדירה בעוד 3-4 שנים, כשהמדדים מאוד גבוהים, מדובר בהחלט, זה יגיע למעלה מ-100 אלף שקל, במספרים מטורפים.
הרבה יותר, בוא ניקח רגע לדוגמה, דירה שמישהו קנה ב3 מיליון, שהיום זה לא בשמיים, זה לא דירת יוקרה אפילו, ב3 מיליון שקלים, ואם היא צמודה, הוא שילם רק 0.5 מיליון, אז 2.5 מיליון צמודים למדד תשומות הבנייה מ-day one של החתימה. בעצם אם הוא יקבל את הדירה בעוד 5 שנים, לצורך העניין, ומדד תשומות הבנייה ימשיך לעלות בקצב של 6% בשנה, אז אנחנו מדברים על 6% כפול 5, סדר גודל, כן, כמובן זה, הסכום מצטמצם, אבל זה 30%, אז נגיד הדירה תעלה רק ב-25%, 25% מתוך 2.5 מיליון, אנחנו מדברים פה על מאות אלפי שקלים.
אז יש פה פתרון דרך אגב, יש פה פתרון שהוא יחסית פשוט, שכל מה שצריך זה שבנק ישראל יתיר להכניס את מדד מחירים, את מדד תשומות הבנייה לתוך המשכנתא. כלומר שהמחיר החוזי לא יהיה המחיר שנחתם ביום החתימה, אלא שיהיה המחיר הממודד, ולפחות אפשר יהיה לממן את כל העלייה הזאת, לממן דרך המשכנתא.
נכון, זה כמובן יעלה את ההחזר החודשי, אבל יוריד את ההון העצמי.
נכון, ויפתור את הבעיה של עכשיו זוגות נכנסו, צריכים לקבל מפתח, ופתאום אומרים להם, אוקיי, אתם צריכים עכשיו להשלים לנו 60,000 שקל, ומסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, הכל התייקר, מאיפה עכשיו מגייסים את הכסף הזה?
נכון. משה, אני רוצה באמת לדבר איתך על הנושא הזה, שדווקא אחד הדברים הטובים שאלקי נסה, למרות שהתאחדות הקבלנים בוני הארץ כמובן תחלוק על זה, זה שהוא שינה את ההצמדה של מדד תשומות הבנייה, ולמעשה קבע שמדד תשומות הבנייה יהיה צמוד רק החלק רכיב הבנייה ולא הקרקע, מכיוון שהקרקע כבר נרכשה למעשה, ואין סיבה להצמיד אותה למדד תשומות הבנייה. הוא אמר, תשומות הבנייה יכולות להשתנות רק על רכיב הבנייה, ובכך בעצם הוריד את ההצמדה בכ-50%. מה דעתך על זה, והאם זה הולך להשתנות או להישאר?
אני מאמין שזה ישתנה. בסוף אנחנו רואים שזה לא היטיב, לא עם הקבלנים, וגם, ואם זה לא היטיב עם הקבלנים, ויש איתם מצוקות, אז זה בטוח לא עם הרוכשים.
זה יגולגל בסוף, אתה אומר, לרוכשים.
זה יגולגל לרוכשים. בסוף בעולם ובכלל בחיים, זה הכל צריך להיות win-win. אולי קצת פחות פה, אבל בסוף צריך להיות משהו, אינטרס משותף, ושמשהו שבאמת כל הצדדים ייהנו. ובמקרה הזה, וכמובן אני שום דבר אישי נגד אלקין, אני מדבר ברמה המקצועית, אנחנו רואים בסוף את התוצאה שאף אחד לא מרוצה, לא הרוכשים, לא הקבלנים, בטח לא פקידים שאנחנו שומעים מתוך המשרדים עכשיו, ואני אומר, אם באמת, אנחנו עכשיו מסתכלים קדימה, אם לא יהיו פתרונות אמיתיים, כמו שאומר פה ידידי אבי, אז אני אומר, אנחנו נמצא בעוד 5 שנים את עצמנו בשני מצבים, או שנראה את אותם פארקים ואותם שכונות שמתחילים להתרבות עם אותם זוגות צעירים שיוצאים לגור בקרוונים יוקרתיים, נתחיל לראות יותר ויותר קרוונים, כי אין ברירה. או שבאמת נראה שמחירי הדיור ירדו, והממשלה הבאה באמת תיכנס תחת האלונקה, כמו שאמרתי, וזה יהיה אכפת לה, וישימו סוף, או לפחות שיהיה איזה נקודת אור לסאגה הזאת.
טוב, אז בגלל שאנחנו באמת עוסקים פה בפודקאסט של השקעות נדלן, ורוצים לדעת מה יקרה, מי שיושב עכשיו מאזין ואומר, אוקיי, יש לי קצת עון עצמי, אני יכול להרשות לעצמי לקחת עוד משכנתא נוספת, אם זו דירה ראשונה של 70%, אם זה משקיע 50%, ואני רוצה לדעת, האם זה הזמן לקנות, או לשבת עוד קצת על הגדר ולחכות, כי המחירים ירדו. משה, דעתך.
דעתי האישית, אני ברמה האישית לא הייתי מחכה, אני הייתי, אם יש לי ואני צריך להשקיע, אני לא מאמין שמחירי הדירות בשלוש שנים הקרובות לפחות, או ירדו בצורה דרמטית, יכול להיות שתהיה כמו שאנחנו רואים איזושהי עתה, אבל אם יש צריך לרכוש ובאמת להמשיך וזה, כי הזמן עובר גם ברמה העולמית, תשומות הבנייה, אנחנו לא רואים איזה פתרון קסם, ואני חושב שלא לבנות על ירידה בזמן הקרוב.
לא לבנות על ירידה בזמן הקרוב. הקולות שאתה שומע, אמרת זו דעתך האישית, אני מניחה שזה אלה גם הקולות שאתה שומע מהשטח.
כן, אני שומע את זה גם מהשטח, ולכן הקבלנים גם לא, אין לה, לא, אתה לא רואה לחץ מהקבלנים. הם, פשוט, באמת הם דואגים למצב, אכפת להם, אז הם משמיעים, הם יוצאים להגיד, בואו נמצא פתרונות, את הדירות שלנו, מה שאנחנו בונים יקנו, לא יקנו, כמו שאמרנו, נזכיר, אבל בואו נמצא פתרון באמת טוב, כי גם הם רוצים להצטייר כלפי הציבור, כאנשים שאכפת להם.
אם תהיה ירידה נקודתית, יש אזורים מסוימים שלדעתך, וכפי שאתה שומע גם קולות מהשטח, שירדו יותר, זאת אומרת, אם שוב משקיע יושב ואומר, אוקיי, איזה אזורים, יש אזורים, נגיד הפריפריה, אולי תספוג יותר ירידות, אזורי הביקוש במרכז פחות?
יכול, תראי, הפריפריה היא הראשונה שתחווה את הירידה, כי שם בעצם יעצרו בעיקר הביקושים, מי שהולך לגור בפריפריה זה אנשים שיש להם טעון עצמי יותר קטן, ואלה שיעלו להם שם המשכנתאות, אז הם ימכרו, כמו שאמרנו, או למשקיעים שיש להם קצת יותר כסף, או הבנקים בעתיד, אז שם אנחנו נראה את האתר הראשונית, ואת המחירות זה, ושם נראה את הנקודה הזאת, אם תהיה ירידה בזהירות, אני אומר, אז יתחיל משם ופחות מהמרכז.
אז אם תהיה הזדמנות, זה דווקא בפריפריה, אבי, קולות מהשטח, מה אתה חווה, שומע וחושב.
אני מגיע מעולמות המימון, אז אנחנו מלווים את כל אנשי הנדלן במסע הרכישות שלהם, אנחנו באמת רואים את המשקיעים שפונים יותר ויותר לפריפריה, מתמקדים בעיקר בנושא התחבורה, בכל גיש, מסתכלים קדימה, לאן תגיע הרכבת, מה יקרה
חד משמעית.
זה בעיקר מה שהם מסתכלים.
תשתיות זה שם המשחק.
בדיוק. וגם כי הרבה יותר קשה למשקיע לקנות היום דירה במרכז. הדירות בפריפריה הרבה יותר זולות, יש שם הרבה יותר הזדמנויות, וגם היום למשקיעים שיש להם את היכולות, נפתחו להם אפיקי השקעה שהם למעלה מ-50% הסטנדרטים. היום משקיע יכול לקבל גם בהלוואות משלימות ופרוסות לתקופה ארוכה, להגיע ל-80% ול-90%. יש לזה כמובן מחיר, אבל מי שמסתכל ומחפש הזדמנויות להשקעה של קנייה ומחירה מהירה, אנחנו נתקלים ביותר ויותר משקיעים שפונים לפריפריה, לעסקאות מאוד זולות, באחוזי מימון מאוד גבוהים, לטווחי זמן קצרים. אנחנו רואים את התופעה הזאת הולכת ומתרחבת.
שגם לתקופות קצרות של מימון אפשר אולי לקחת הלוואות גישור, ואז בעצם אתה משלם רק את הריביות, ואת כל הקרן אתה משלם במחירה המהירה.
נכון מאוד, וכשהדירות עלו בקצב מטורף, זה היה מאוד מאוד הגיוני. בואו ניכנס, נשלם את הריבית, ממש מחיר זעום, הדירה תוך חצי שנה עלתה כבר בסכום אסטרונומי, ומיד יוצאים מהעסקה.
הבנתי. אז בעצם אם אנחנו מדברים על המלצות, סוג של או טיפים שכדאי למשקיעים לשים לב ולבדוק, לכו לבדוק את נושא התשתיות, איפה הולכת לקום, להיבנות מסילת רכבת, איפה יש כבישים חדשים.
את מזכירה לי איזשהו מקרה לפני שנתיים בערך, שהייתי ראש מטה במשרד התחבורה, עשיתי סיור בנתיבות ביחד עם ראש העיר יחיאל זוהר, והוא לקח אותנו, פתח את הסיור דווקא באיזושהי שכונה שהוא בנה לצד הרכבת. אז אמרנו לו, למה דווקא פה? אומר, בוא אני אסביר לכם, אני לא חיכיתי שהרכבת לקבל אישורים שהיא תיכנס את השכונה, אני הבאתי את השכונה אל המסילה.
מדהים.
וקצ... הביקוש, בגלל שזה היה, וככה שיפקו אגב את אותה תוכנית, זה הייתה שם מחירה מאוד מהירה, וזה מתחבר בדיוק לדברים שאנחנו שומעים כאן, לחבר את התחבורה והתשתיות לתוך השכונות, שאנשים בסוף ינו למקומות העבודה, במרכז, בזמנים קצרים.
וצריך לזכור שבאמת במקומות האלה, ברגע שיקומו תשתיות, זה גם דברים שלוקחים אצלנו המון שנים בארץ, אבל ברגע שקמות אותן תשתיות, מחירי הנדלן באזור הזה קופצים בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה מקום לעשות השבחה. זאת אומרת, תבדקו את התשתיות, תבדקו את התוכניות, שם אפשר לעשות השבחה משמעותית לכל מי שמחפש איפה נכון להשקיע. אז כמו שאמרנו, משה, בתור מנכ"ל הקרן לפיתוח ועידוד הבנייה בישראל, אתה בעצם תהיה איתנו פה לאורך השבועות הקרובים בפודקאסטים נוספים, שאנחנו נצלול ממש לתוך ערים ספציפיות, ונבדוק איפה יש הזדמנויות, איפה אפשר לקנות, מה מחירי הנדלן, מה מחירי הדירות, מה מחירי הסחירויות, מה השבחה אפשרית, ו... שבאמת אנשים יוכלו לדעת איפה אולי כדאי להם, איפה יש את אותן הזדמנויות ששווה להשקיע. אבי, כמובן, אנחנו נבדוק את נושא המימון, איך אפשר לעשות את זה הכי חכם, הכי נכון, ואני לא אגיד בזול, אבל הכי זול שאפשר.
מקווה שיהיו בשורות טובות בהמשך השנה.
אגב, אתה מאמין, כי דיברתי, שאלתי אותך אם אתה מאמין שמחירי הנדלן ירדו, יעלו,
אני מאמין שהם התמתנו, אני חושב שהם התמתנו, ואם המצוקה הכלכלית בישראל תגבר, יהיו אזורים שהם יעצרו בגלל הביקושים, בגלל שלאנשים לא תהיה את היכולת לקנות את הדירה. באזורי ביקוש, אני עדיין רואה שאנשים קונים וימשיכו לקנות, אז לא יקנו את הדירת 5 חדרים, יקנו את דירת 4 חדרים, אבל הרכישות עצמם ימשיכו באזורי הביקוש.
אז אני חושבת כמוכם שבאמת המחירים לא ירדו, אם כבר אז יתמתנו או יעצרו לתקופה מסוימת, אבל ירידות ממש אני פחות מאמינה שנראה, ואם כבר נראה, אז באמת יותר, כמו שאמרתם גם אתם בפריפריה, אלה הקולות שאני שומעת מהשטח, אז מי שרוצה לקנות נדלן, כדאי אולי לעלות על הרכבת, שוב, הכל בהתאם ליכולת ההחזר, והכל בהתאם לכיס, וצריך לזכור, מי שרוצה לקנות דירה, לא חייב לקנות דירה למגורים, יכול לקנות דירה להשכיר, ולשכור דירה אחרת לגור בה, כי עדיף לקנות משהו שהוא בטווח היכולות, ולא לקפוץ יותר מדי גבוה, ולמצוא את עצמך במצבים קשים, וחס וחלילה בשביל זה אחר כך להתגרש, וכמו שאמרת, כשהעוני נכנס מהחלון, האהבה...
בורחת מהחלון.
כשהעוני נכנס מהדלת, האהבה בורחת מהחלון, אז אנחנו רוצים לראות את זה. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
ונמשיך לעקוב, ואנחנו נהיה פה שוב בעיר מסוימת, אנחנו לא נעשה טיזר, אבל אנחנו נתחיל ונסתובב בכל הארץ, כדי לראות איפה כדאי להשקיע. תודה רבה לכם, אבי אבגיל, יושב ראש איגוד יועצי המשכנתאות, משה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל, איזה כיף שהייתם איתי פה.
תודה רבה.
תודה.
תודה.